רשת א', כל ישראל. מבוקר עד ערב ברשת א'.
רשת א', שלום לכם, אנחנו נמצאים כאן בתוכנית מבוקר עד ערב. על הביצוע הטכני לאוניד איזקוב, אני רונה גרשון, ועורכי באולפן היום הוא חנן כהן. שלום חנן.
שלום.
וחנן, אני הגעתי אליך בכלל בגלל נושא ככה מאוד קטן ונחמד של עפיפונים. ככה חיפשתי לתומי באינטרנט מישהו שיוכל לדבר על הנושא המופלא הזה, ואז נתקלתי בך, וזה התחיל מעפיפונים, אבל אז גיליתי שיש שם הרבה הרבה יותר מזה, ואנחנו נדבר היום על המון דברים. ואתה קודם כל מנהל אתר האינטרנט של שתיל, ואתה פעיל באינטרנט בעשר השנים האחרונות. ומהו אתר שתיל?
קודם כל אני אסביר מה זה שתיל, ואז אני אסביר מה זה האתר של זה. שתיל, ועכשיו צריך לקחת נשימה ארוכה, הוא שירותי תמיכה וייעוץ לארגונים לשינוי חברתי מיסודה של הקרן החדשה לישראל, שזהו ארגון שקיים כבר 20 ויותר שנה, והמטרה שלו זה לסייע לעמותות ולארגונים לפעול בתחומים של החברה האזרחית, בתחומים שבהם הממשלה והמוסדות לא פועלים, מנצלים ולא מסייעים לאוכלוסיות האלה, וזה מה שאנחנו עושים, אנחנו מסייעים לארגונים שפועלים בתחומים האלה, וכחלק מהשירותים של הארגון, אז יש אתר ואני מנהל את האתר הזה.
אז זהו אתר שתיל, ואתה בעצם, כמו שאמרתי, פעיל באינטרנט בעשר השנים האחרונות, כי כשפותחים את השם שלך אז מגיעים להמון המון קישורים, ונזכיר חלק מהם ככה ברפרוף. אחד מהם הוא אתר לא רלוונטי, נכון?
כן.
ואנחנו נרחיב אחר כך כמובן את הדיבור על כל האתרים האלה. אתר אחר הוא אתר של עפיפונים, שגם בו אתה מופיע, וכאמור ככה הגעתי אני אליך. IEOU
C-O-I-L
A-E-O-U C-O-I-L. עוד אתרים ששכחתי, יש עוד הרבה, נכון?
טוב, יש את האתר הראשי שלי, info.il. כן, בעצם זהו.
אז טוב, אז חנן, אני רוצה להתחיל איתך את הדרך דווקא ככה ממקום המגורים שלך, כי זה ככה הבסיס, המקום שהאדם חי בו, נוף, תובנית נוף מולדתו, ואתה חי בקיבוץ תמוז, וקיבוץ תמוז הוא קיבוץ עירוני. אז קודם כל תספר לנו קצת על הבסיס הזה.
קיבוץ תמוז הוא קיבוץ עירוני בבית שמש, זה נמצא בתוך בית שמש, זה לא קיבוץ כפרי. אנחנו חיים כבר 18-19 שנה בבית שמש, אנחנו המשפחה שלנו 10 שנים, ואנחנו חיים בשיתוף ושוויון, בלי אמצעי ייצור משותפים, כל אחד עובד בעבודה שלו, מכניס את המשכורת שלו לקופה משותפת, ומתחלקים באופן שוויוני על פי הצרכים, על פי האמירה הישנה של כל אחד על פי יכולתו וכל אחד לפי צרכיו, משתדלים בכל מקרה. זה קיבוץ מאוד קטן, אנחנו 16-17 משפחות.
קטנטן.
אנשים ברובם משכילים. צורת החיים הזאת היא מאוד אינטימית, היא דורשת תקשורת מאוד טובה, תקשורת בין אישית מאוד מאוד טובה בין האנשים. היא מאוד תובענית, אבל היא גם כן מאוד מתגמלת מבחינה אישית, ולנו טוב שמה, לנו טוב מאוד מאוד שמה.
עכשיו, זה בעצם קיבוץ לכל דבר חוץ מהעניין של החקלאות?
כן, זה קיבוץ שברמת השיתופיות שלה הוא למעשה ברמת שיתופיות יותר גדולה ממה שקורה היום בתנועה הקיבוצית, שהיא בעצם מתפרקת מהשיתוף שלה, מהשיתופיות שלה, ואנחנו שומרים אותה, ואנחנו חושבים שצורת החיים הזאת מאפשרת רמת שיתופיות יותר מאשר החיים בקיבוצים הכפריים הרגילים היום.
ומה מאפשר לכם לשרוד? זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על כל החברה הקיבוצית היום שדי נמצאת במשבר כזה או אחר, ואתה כבר מדבר בלי שום, לא שומעים איסוס בכל, זאת אומרת, קיבוץ קיים ומתפקד.
האיסוס בכל, א', בגלל שאני מדבר ברדיו ואני מתרגש, אבל...
לא, איך שלא שומעים איסוס בכל.
כן, תודה.
אל תקלקל.
אך צורת החיים שלנו היא מתאפשרת בגלל שאין בה את המבנה הכלכלי המקובל של הקיבוץ הכפרי, שבו מבוסס על שיטה אוטרקית, שבו היישוב עצמו מספק לעצמו את כל צרכיו. זאת אומרת, אנחנו לא מתיימרים לספק לעצמנו את כל צרכינו, אנחנו לא מתיימרים להעסיק גננים ושרברבים ומטפלות וקופאים בסופרמרקט ומבשלים וכל זה, את זה אין לנו. מה שיש לנו זה רק אנשים יצרניים שעובדים בעבודות שלהם, מביאים את המשכורת שלהם פנימה ומתחלקים בה. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים להחזיק את כל המערכות הכלכליות האלה, אין גדר סביב הקיבוץ.
נמצאת ממש בתוך בית שמש, בתוך היישוב העירוני.
נמצאת בתוך העיר הישנה של בית שמש, אנחנו קנינו לנו שטח, בנינו לנו שם בתים, משלמים משכנתאות כמו כל אזרח במדינה שקנה או בנה לו בית, ושם אנחנו חיים, הילדים שלנו הולכים לבתי ספר בעיר, אנחנו קונים בסופרמרקט המקומי, אנחנו משלמים ארנונה לעירייה, זאת אומרת, מבחינת הממסד אנחנו כמו כל אזרח, אבל אנחנו חיים בשיתוף בתוך עצמנו.
וישנה באמת, זאת אומרת, ישנה תחושה של חיי קהילה כאלה שונים?
חיי הקהילה הם שונים מאוד, כי אנחנו חיים ביחד, אנחנו מקיימים תרבות משותפת, של גם בשבתות וגם בחגים וגם בלימוד עצמי וגם בשיחות פנימיות וגם הדשא אחר הצהריים שהילדים מגיעים ויושבים, הוא גם מהווה מקום ל... לחיים ביחד, לגדל את הילדים ביחד בעצם. אז כל החיים הם משותפים, יש בהם אלמנטים נפרדים, אבל הרבה מהחיים הם הרבה יותר משותפים מאשר כל בן אדם שחי בעיר.
חגים הם אשל עושים ביחד?
חגים, חוגגים ביחד.
איפה פיזית? זאת אומרת, אין לך חדר רוח?
יש לנו מבנה משותף. יש לנו מבנה משותף, יש לנו משרדים שבהם מתקיימות כל הפעילויות האלה. אנחנו חוגגים אותם ביחד, וגם כן תהליך ההכנה לקראת החגים הוא גם כן אירוע משותף. זאת אומרת, לא פשוט מגיעים יום אחד ומתיישבים בכיסא. זאת אומרת, כל תהליך ההכנה לקראת החג הזה הוא גם תהליך משותף של חשיבה משותפת, של עבודה משותפת, של מי יעשה את התפריט ומי יבשל ומה הטקסטים שיקרו במסכת, ואם אנחנו נקרא את נתקע בשופר מול השקיעה האחרונה של השנה בטיילת של בית שמש, ואז האם נעיף בלונים או לא נעיף בלונים עם ברכות לשנה החדשה, כל זה הוא מתקיים בדו-שיח ובעבודה משותפת.
אז קיבוץ מסוג אחר.
כן.
וחנן כהן, אתה בעצם איש של מחשבים, נכון?
כן.
ואני רוצה להתחיל במשפט שאמרת לי לפני השידור, ואולי הוא יוביל אותנו כל העיסוק שלך במחשבים. אמרת לי, ושימו לב טוב, מאזיני רשת א', הקשיבו טוב, שאתה שונא מחשבים.
כן.
אני עושה עכשיו קצת מעשה עיתונאי ומוציאה את המשפט שלך מהקשר, אבל...
לא, ההקשר, את לא מוציאה את זה מהקשר, אלא את משתמשת בהקשר הנכון של, סליחה, של מה שאני אמרתי, כי אני חושב שאנשים יותר חשובים ממחשבים, ואני חושב שבגלל הניסיון שלי של 20 שנה בעולם המחשבים, אני רואה כמה המחשבים ממשיכים לא לקיים את ההבטחות, שמפרסמים לנו ומציפים בנו את ההבטחות האלה, ואנחנו כל הזמן כאנשים מתוסכלים מזה. עכשיו, אני בתור בן אדם שבעל ניסיון, כשאני פוגש במישהו שהוא אין לו ניסיון במחשבים, אני רואה את התסכול הזה, ואני רואה את המבוכה הזאת, ואני רואה את הכעס הזה, ואני רואה את האנשים שחושבים שהם עצמם הם המקולקלים והמחשבים הם בסדר. אני אומר, לא, המחשבים הם אלה שמקולקלים, ואם אני בתור בן אדם שעובד בתחום הזה ישמור לעצמי כל הזמן את הביקורת העצמית הזאת על מה שקורה, אני אגיד לאנשים, שימו לב, זה לא אתם, זה הם. ודבר שני, אני גם כן אנסה לשפר את זה, בכיוון שאני נמצא בתחום, אני כל הזמן פועל לשיפור של אתרים, של השימוש של אנשים במחשבים, להגיד להם, תשימו לב, זה לא אתם, זה הם.
אז קודם כל אני שמחה שאמרת את זה, כי אני יושב מול אחת כזאת, היא תמיד מרגישה אשמה מול המחשב. אבל אני רוצה לשאול אותך, כשאת אומרת, הבטיחו לנו, זאת אומרת, הבטחה של המחשבים בעצם, למה אתה מתכוון? למה אתה חושב שאנחנו מצפים ולא קיים שם במדיה הזאת?
לדוגמה, זה שהמידע שלנו לא ילך לאיבוד. זאת אומרת, אנחנו עושים עבודה, אנחנו כותבים דברים, והטכנולוגיה הזו צריכה לאפשר לנו את זה שמה שאנחנו עושים לא הולך לאיבוד. חברת קיבוץ שלי סיפרה שהייתה באיזה אירוע, והתברר לה שבעלה של בת דודה שלה כתב דוקטורט. הוא כתב את זה למחשב שלו, הוא גיבה את זה למחשב הנייד שליד. בא מישהו, גנב את שני המחשבים, לבן אדם הלך הדוקטורט, אין לו דוקטורט. עכשיו, הטכנולוגיה צריכה לאפשר לנו את זה, שאפילו אם אנחנו כותבים דוקטורט במחשב האישי שלנו, היא צריכה לאפשר לנו באופן קל, שנגבה את הנתונים שלנו ושהעבודה שלנו לא תלך לטמיון, ובנוסף לזה, הטכנולוגיה צריכה להזהיר אותנו, שמה שאנחנו עושים יכול לפגום באפשרות שלנו להשתמש כמו שצריך במחשב. מה שקורה זה שאנחנו, על מסך המחשב, אנחנו רואים הרבה הזהרות. אנחנו לא כל כך מבינים מה אומרים לנו שם, הרבה פעמים זה באנגלית, אנחנו עושים אוקיי או קנסל, אנחנו לא מבינים את המשמעות של מה שאנחנו, עושים, ובסוף אנחנו, סליחה לביטוי, נדפקים כל הזמן מהמחשב הזה, אנחנו מוציאים הרבה כסף. כל הזמן בפרסומות אומרים שהמחשב יעשה לנו את הכל יותר מהר ויותר זריז ויותר טוב ויותר חזק, אבל תסתכלו בפרסומות ותגידו לי אם אתם רואים שמבטיחים לכם שזה יעשה את זה באופן יותר קל, או באופן יותר בטוח, או באופן פחות מתסכל. לא מבטיחים לנו את זה בפרסומות, ואנחנו צריכים לדרוש את זה מאנשים שמוכרים לנו את המחשבים, מאנשים שמייצרים את המחשבים, מאנשים שעושים את האתרים, שזה יהיה יותר קל. אני אתן לך דוגמה. מכשיר למכירת כרטיסי רכבת. קרה לי כמה פעמים שעמדתי מול המכונה הזאת, שזה מחשב, ופשוט לא ידעתי מה לעשות, כי זה היה בנוי בצורה מבלבלת, ואני כמעט פספסתי את הרכבת, כי לא ידעתי אם קודם לוחצים, מעבירים את הכרטיס אשראי, או אחר כך בוחרים את היעד של הנסיעה. תעשו את זה בצורה שתאפשר לי לעשות את זה, לקנות כרטיס. בן אדם לא בור לקנות את הכרטיס ולנסוע. אבל לא, הם לא עושים את זה, כי הם לא חושבים על זה, כי הם לא יודעים לעשות את זה כמו שצריך, וצריך להמשיך לתבוע את זה.
ואני רוצה באמת לשאול אותך, חנן, אמרת, הם לא יודעים לעשות את זה כמו שצריך. יכול להיות שהכל עניין של איזה פיתוח טכנולוגי שעוד יגיע, זאת אומרת, המחשבים הרי, זה ככה העולם שכל הזמן רץ קדימה?
לא. התביעה שלי היא ממי שמייצר את המחשבים, ומי שעושה את האתרים וכותב את התוכנות, שיסתכלו עליי כבן אדם. אם מסתכלים עליי כבן אדם ושואלים מה התוכנה שאני עושה או המחשב שאני יוצר, מה זה גורם לבן אדם השני לחשוב, להרגיש, לעשות, ולרוב אנשים לא עושים את זה, כי בדרך כלל יצרנים חושבים על עצמם, חושבים על הרווח של עצמם, חושבים, נניח אם ניקח אתרי אינטרנט, ארגון שעושה אתר אינטרנט, הוא חושב על המבנה הארגוני של עצמו. הוא רוצה להציג את הארגון כמו שהוא רואה אותו, כמו שהוא רואה את עצמו. אבל אם אותם יצרנים ואותם אלה שבונים אתרים ואותם אלה שעושים מכשירים יחשבו מהי החוויה של מי שמשתמש בזה, אז יהיו דברים שיעזרו לנו להשתמש. וזה לא דורש טכנולוגיה בהרבה יותר מתוחכמת. אני אתן לך דוגמה. יש מחשבים בייחוד במוסדות חינוכיים שמכניסים בהם כרטיס שלא עולה הרבה כסף, שבלחיצת כפתור אחת אפשר להחזיר את המחשב למצב שבו הוא היה קודם. זאת אומרת שאם תלמידים באים ומקלקלים ומתקינים תוכנות ומוחקים דברים וכל זה, מפעילים מחדש את המחשב והמחשב חוזר לחיים כאילו שלא קלקלו אותו. למה אין דבר כזה בכל מחשב ביתי?
נפלא.
למה אין דבר כזה שמישהו צריך לדעת שבכלל קיימת אפשרות כזאת? אני רוצה שיהיה את זה בכל מחשב, שבן אדם עשה משהו, עשה טעות, בא אליו ילד הביתה, שיחק לו במחשב, מפעיל מחדש את המחשב כאילו שהילד לא היה שם, כאילו שלא התקלקל שום דבר.
אז באמת חומר למחשבה. אנחנו קוראים את זה כמובן, אני למשל כשאני יושבת מול המחשב וככה אני מרגישה שאני לא מבינה מה הולך שם, אז אני לוקחת את זה כמובן מאליו, זה מה שאפשרי יותר מזה, גם את זה התודה שנתתם לי, ומה שאתה אומר באמת מעורר מחשבה.
אני רוצה לקחת את זה הלאה, והזכרת קודם את אתר בשם aeou.coil. זה אתר שבו יש, אני מציג שיעורים לשימוש במחשב, שיעורים מצולמים לשימוש במחשב. וגם כן האנשים שמדריכים אנשים במחשבים, מה שקורה זה, כולם מכירים את הסיטואציה, יושבים, משהו לא מסתדר, אומרים, בוא רגע תעזור לי, מגיע בן אדם שמבין, אומר, הנה תראה, אני עושה קליק, 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 אם זה מסתדר, שלום, רגע, מה עשית? מה היה פה? איך אני יכול לעשות את זה בעצמי? הבן אדם כבר הלך. אז באתר הזה, מה שאני עושה זה שאני מציג שיעורים מצולמים, שבהם אני מראה על המסך את הפעולות שבהם שאותן אני מבצע.
ממש יסודות של שימוש במחשב?
בשימוש בתוכנות, לדוגמה איך להעתיק כתובת אינטרנט, איך להדביק, איך להשתמש באקסל, דברים בסיסיים שאנשים לא יודעים איך לעשות אותם, ואני מסביר את זה, ואז אפשר לראות את השיעור פעם ועוד פעם ועוד פעם, ולקרוא על המסך ולשמוע אותי אומר את הדברים. זה אחד הדברים שאני רואה מזה שמדריכים מחשבים, אז אני מתקן את זה אצלי באתר.
וצריך לציין שזה אתר חינמי, לא חינמי מה שנקרא, לא עולה כסף להיכנס.
אף אחד מהאתרים שאני עושה הם לא אתרים שדורשים תשלום להשתמש בהם.
אז שוב, הכתובת היא aeou .co.il.
כן.
אז אני רוצה לשאול אותך, חנן, אני רוצה לשאול אותך, דיברנו על זה שאתה קצת מתוסכל מהמחשבים, לא מאוד אוהב אותם, אז איך בכלל הגעת לתחום הזה?
איך הגעתי לתחום של המחשבים? המחשבים תמיד, תמיד משכו אותי. אני חושב, הסיבה הראשונית היא סיבה נוירולוגית, פשוט יש לי דיסלקציה. ויותר קל לי לכתוב במקלדת מאשר ביד, אני כמעט לא כותב ביד שום דבר, וזה נוח מאוד שאפשר לתקן את זה. כותבים משהו, עושים כמה פעמים דלית, מתקנים את זה וזהו. אז למעשה הפעולה הבסיסית הראשונית של ההקלדה ושל התיקון היא מה שמשכה אותי. אני גדלתי בבית טכני, בבית טכנולוגי, אז גם כן התחברתי לזה. ואחר כך התקשורת המחשבים, אפילו עוד לפני היות האינטרנט, מאוד משך אותי היכולת לתקשר עם אנשים שלא נמצאים באותו מקום, לתקשר עם אנשים שנמצאים במקומות רחוקים, באנשים שאני לא רואה אותם, באנשים שיש לי איתם דברים משותפים שאני יכול לחלוק איתם, להתייעץ איתם, לייעץ להם. והאינטרנט כשהגיע בכלל פתח את זה בצורה מדהימה, השאיר את החוויה של התקשורת עם אנשים, השאיר את החוויה של לימוד עצמי, לימוד עצמי של המידע הנמצא, אפשר ללכת למצוא אותו, לקרוא אותו, לשאול אנשים, להתייעץ. זה מבחינתי דבר מאוד מאוד מדהים. עכשיו, אחד הטענות כלפי האינטרנט שהוא התחיל, זה שלמעשה זה יחליף את התקשורת הבין אישית של הפנים אל פנים, ולמעשה מה שרואים שזה לא ככה. זאת אומרת, מה שקורה זה שזה מאשיר לאנשים את חוויית התקשורת הבין אישית, ומאפשרת לאנשים לעשות דברים שהם לא יכולים בחיים הפנים אל פנים, ולמעשה האינטרנט בשביל הרבה אנשים מבחינת הזמן ביום מחליף את הטלוויזיה. זאת אומרת, במקום לשבת ולבהות מול הטלוויזיה, אתה אומנם נמצא מול מסך, אבל מה שאתה עושה זה שאתה עושה את הדברים שאתה בוחר ומדבר עם האנשים שאתה בוחר.
וזה לא החליף את החיים, זאת אומרת, התחזיות האלה היו סרטים על כך שבאמת אנשים של עניין של הכירויות יושבים רק מול האינטרנט ובסופו של דבר לעולם לא נפגשים מחוץ למחשב, זה לדעתך לא קרה.
מה שקרה זה שזה השאיר את החוויה של התקשורת. זאת אומרת, יש אנשים נניח שהם לא יכולים, אפילו מבחינה רגשית, קשה להם התקשורת פנים אל פנים עם האנשים. אומרים, קשה להם לדבר עם אנשים. קשה להם, הם צריכים זמן לחשוב על מה הם רוצים להגיד, מה הם צריכים להגיד, מה מקובל להגיד, מה לא מקובל להגיד, מה אנשים חושבים עליהם כשהם רואים אותם שהם אולי לא יפים, והם אולי נכים, והם אולי עיוורים, אבל המחשב מאפשר להם תקשורת בהרבה יותר עשירה, שאפילו המוגבלויות האישיות שלהם מאפשרות, מונעות מהם לעשות את זה. זה נקודה מאוד מאוד חשובה. זאת אומרת, פעם באינטרנט היו אומרים, באינטרנט אף אחד לא יודע שאתה כלב. כן, זאת אומרת, אתה יכול להיות כלב, אתה יכול להיות באינטרנט. וזאת נקודה נורא נורא חשובה.
אתה יכול להיות כל מה שאתה רוצה.
אתה יכול להיות כל מה... לא שאתה יכול להיות כל מה שאתה רוצה. אתה יכול להיות יותר אתה. אני לא מדבר על אתה יכול להיות מישהו אחר. המישהו אחר זה סיפור אחד, אבל להיות יותר אתה, זה גם כן, לדעתי, הנקודה החשובה ביותר באינטרנט.
אז חנן כהן, אני רוצה לשאול אותך באמת על העיסוק שלך במחשבים, כי אתה לקחת את העיסוק הזה, אתה כמובן מתעסק בכל הצדדים הטכניים והטיפוליים, אבל גם לקחת אותו למקום היותר ערכי, יותר תוכני. באיזושהי צורה עשית חיבור בין השניים. ודיברנו בתחילת השיחה שלנו, הצגנו אותך כמי שמנהל את אתר האינטרנט של שתיל, ששתיל הוא באמת אתר של שינויים חברתיים, זאת אומרת, ארגון של שינויים חברתיים, שזהו האתר שלו. וגם האתרים האחרים שלך, זאת אומרת, כל הכישורים שאני הדפסתי חלק מהם והבאתי לכאן לאולפן, ויש פה רמה די מכובדת של דפים. בעצם בכולם ישנו איזה ניסיון גם לתת, באמת להעניק מהידע שלך או מהמחשבות או הגיגים שלך לפעמים, וגם באמת לתת את הידע הטכני. זאת אומרת, עשית משהו אחר לגמרי עם מחשבים.
אני לא עשיתי משהו אחר לגמרי מאשר הרבה אנשים אחרים עושים. זאת אומרת, אני חלק מתנועה. חלק מתהליך שבו האינטרנט מאפשר לאנשים לחלוק עם אנשים אחרים את מה שהם עושים בצורה מצטברת. זאת אומרת, אחד הדברים שהרמה הזאת שאת מראה פה היא הרמה של דברים מצטברים. זאת אומרת, אם מישהו כותב מאמר בעיתון, אז למחרת אורזים בו דגים, אבל אם מישהו שם את זה באינטרנט, אז זה נשמר הרבה זמן. ואני בתור בן אדם אוטודידקט, שלומד בעצמי, שהאינטרנט אפשר לי לימוד עצמי מדהים והשערה עצמית מדהימה, ואני כל הזמן לומד באינטרנט, ואני כל הזמן חווה את האינטרנט כמקום, כבית ספר אחד גדול, אני מחזיר. זאת אומרת, האינטרנט הוא מקום שבו אנשים מקבלים בחינם וגם כן מחזירים בחינם לעולם, וההחזרה הזאת חלק מהקיבוציות הזאת של האינטרנט. זאת אומרת, בסך הכל יש מיליוני אנשים בעולם שמקבלים דברים בחינם ונותנים דברים בחינם ולא מצפים לתמורה. זאת אומרת, התמורה היא מזה שהם מעשירים את האינטרנט בעצמו, וזה חלק מהחיים שלי של לתת ולקבל ולחלוק.
אבל בכל זאת, בעיניי זה קצת יוצא דופן, כי אני מכירה לא מעט אנשי מחשבים, ורובם עובדים, אתה יודע, בחברות ההייטק, בחברות הגדולות, ששם עושים כסף, לא מדברים על ערכים ועקרונות. זאת אומרת, אולי מקדמים את העולם גם במובנים מסוימים, אבל מחשבים זה כסף בדרך כלל. וכאן אני בטוחה שיש גם כסף, לרגע לא נשכח גם את זה, אבל התחושה כל הזמן שיש פה הרבה יותר. זאת אומרת, למשל שתיל, אם נחזור לשתיל שאני חוזרת אליו, מה אתה מנהל בדיוק? בוא נשאל את זה ככה, את העניינים, אתה מנהל את העניינים הטכניים, גם התוכניים?
באתר שתיל, חוץ מאשר שהוא מציג את הארגון לאנשים, לארגונים שאולי רוצים ייעוץ או שרוצים לדעת יותר, מה שקרה זה גם כן תופעה אינטרנטית מדהימה, שבה חלק מהשירות של האתר היה לוח מודעות דרושים לארגונים לשינוי חברתי. ומה שקרה, וזה היה בחינם. וכרגע מה שקורה זה שהשירות הזה של לוחות המודעות הפך להיות המקום המרכזי של האתר, והמקום המרכזי בישראל שבו אנשים מחפשים עבודה בתחומים החברתיים. עכשיו, אני משקיע בזה במסגרת העבודה שלי שעה ביום לנהל את המודעות האלה, לאשר אותם לפרסום, להסיר, לזה, אבל זה הפך להיות מקום מדהים. עכשיו, את השירות הזה שתיל, אנחנו נותנים את זה בחינם לקהילה. תבואו לקהילת העובדים הסוציאליים, לקהילת הארגונים החברתיים, תבואו, תפרסמו מודעות בעצמכם, אין בעיה. אבל זה חלק מהעניין הזה של השירות לעולם דרך האינטרנט. ואת זה אנחנו עושים, אנחנו גאים מאוד מאוד בשירות הזה ובהצלחה שלו. חוץ מזה, אני כותב שם את יומן שתיל, שבו, אני קורא לזה יומן שתיל, משהו מעניין לקרוא, שבו אני במסגרת הקריאה השוטפת שלי של מה שקורה בעולם ומה שקורה בארץ, ואם אני רואה עובדות שיכולות לעניין ארגונים או יחידים עם ראייה ביקורתית על החיים, על העולם, על ההתנהלות. אז אני מפרסם את זה שם באתר, וזה מהווה איזשהו מקור מידע, גם נקודתי, אבל גם כן מתמשך, שאפשר לחזור ולראות, למצוא נתונים שיכולים לעזור לארגונים לקדם ולחזק את הנקודות שלהם, שהם פונים נניח לשלטון, סטטיסטיקות, כל מיני דברים כאלה, דעות. זה המקום שבו אני עושה את זה. אני גם כותב, אני גם מתעסק קצת בתכנות שם, אבל זה לא החלק, הנקודה החזקה שלי, התכנות.
חנן, כמה שעות אתה יושב ביום מול המחשב?
הרבה מאוד שעות אני יושב מול המחשב. לפעמים הרבה מדי. לפעמים הישיבה מול המחשב היא גם כן להפנות את הגב לעולם, ולפעמים העולם הוא גם כן נמצא שם, וצריך גם כן לחבות ולהסתובב, אבל זה מאוד מאוד ממכר, כי העושר שיש שם, וכל הזמן יש עוד ועוד 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 מידע. זאת אומרת, קונים עיתון, גמרת לקרוא אפילו את הכתבות השוליות בספורט, לא שאני מזלזל בספורט, אבל זה לא משהו שמעניין אותי, די, גמרת, אתה סוגר את זה, אבל באינטרנט כל הזמן יש עוד, וצריך לדעת גם כן להפסיק.
אם תעצום לרגע את העיניים ואני אומר לך שניקח, זהו, אין יותר מחשבים, מין חזון ככה אפוקליפסי, איך יראו חייך אז?
חיי, א', אני דמיינתי את הדברים האלה כבר, זה לא, את לא מה לפה זה.
רציתי להפחיד אותך, אתה נראה מאוד רגוע.
אני מאוד רגוע, כי בסך הכל בשבילי המחשבים והאינטרנט הם כלי לאנשים, כמו שאמרתי בהתחלה, זאת אומרת, אלא אם כן כל האנשים ימותו בעולם ואני אהיה יחידי, אבל האנשים יישארו שם.
לא, תשמע, אני יוצרת את החזון במחשבים.
כן, אבל אני אומר שבסך הכל אני עושה את זה ובשביל אנשים ובשביל עצמי, אז אני אשאר שם ואני אמשיך לחיות.
זה משהו חשוב. אנשים, זאת אומרת, כל הזמן מדגיש את הנקודה של אנשים יותר ממחשבים.
בהחלט.
אז זה מוביל אותי בדרך לא דרך לעוד אתר שלך שעוד לא דיברנו עליו, והאתר הזה הוא לא רלוונטי. זה שם האתר, אני לא טוענת שהוא לא רלוונטי. מכתבי שרשרת ושמועות דואר אלקטרוני. ובוא תספר, יש ככה, כשפותחים את האתר, ישנה שורה כזאת ששואלת פעם ראשונה כאן, ואז נכנסים ואפשר לראות מה אומר האתר, אז בוא תעשה לנו את זה בשידור חי.
בשידור חי. קודם כל, איך האתר הזה התחיל? האתר הזה התחיל מזה שקיבלתי בעבודה בשתיל, מכתב שרשרת שמחפשים איזשהו נער שנהדר. ולפני שעברתי את האימייל הזה, הלאה, חיפשתי באינטרנט לראות מה קרה עם זה, האם הנער הזה עדיין נהדר, האם הנער הזה נמצא, מה קרה עם זה, ולא מצאתי שום דבר. והיה שם מספר טלפון של ההורים שלו. בחרדה גדולה התקשרתי למספר הזה, ובצד השני ענה לי האבא, שהבחור נפטר, הבחור מת. עכשיו, קודם כל, לי עצמי זה היה חוויה מאוד לא נעימה לשאול מישהו, ואני מתאר לעצמי שגם כן לאותו אבא, זה היה חוויה מאוד קשה, שהוא צריך כל הזמן לחזור ולענות לאנשים בטלפון, שסליחה, הבן שלי מת, ותפסיקו להעביר את האימייל הזה. אחר כך עבר עוד איזשהו אימייל, שזה האימייל הראשון שמופיע בלא רלוונטי, על זה שמחפשים תרומת דם לילדה קטנה. אז אם קיבלתם את האימייל הזה על תרומת דם לילדה קטנה, אנא מחקו אותו. זאת לא ילדה קטנה, זה התחיל כאימייל של בקשה לתרומת דם לאדם מבוגר, וחודש אחרי שפורסם האימייל הזה, הבן אדם נפטר, והאימייל הזה ממשיך להסתובב.
איך אתה מסביר את זה? זאת אומרת, נאמר, במקרה הראשון הנורא הזה שסיפרת על האבא שבנו מת, האימייל הזה התפרסם לפני שהבן נפטר, זאת אומרת, כשהוא היה נהדר, ואז בעצם
כן.
הוא המשיך וככה...
כן, במשך, עוד לא דיברנו על האתר, אבל נחזור לזה עוד רגע, לפני כמה חודשים יצר איתי קשר, זה ששלח את האימייל על, על התרומת דם, והוא כתב מטאפורה נפלאה, הוא כתב שאימייל שאתה שולח לעולם, זה כמו שאתה זורק לאוויר בלון, בכיכר צפופת אנשים, הוא אף פעם לא ייפול לרצפה. אז זהו, זה ממשיך לאוויר, ממשיך להיות מועבר, ואחר כך אולי גם כן נדבר על למה אנשים מעבירים אימיילים הלאה. אז מה שבעקבות אותה חוויה, בעקבות שני אותם אימיילים, אמרתי בוא נעשה אתר באינטרנט, שבו כל המכתבי שרשרת האלה מופיעים. בהתחלה זה נקרא לא רלוונטי, זה נשאר לא רלוונטי, אבל אני אסביר מה קרה עם זה. ובו אם מחפשים איזשהו שם או איזשהו מונח ייחודי שמופיע באימייל הזה, יהיה אפשר לראות במנוע חיפוש, זאת אומרת לא צריך להיכנס לאתר, נכנסים לגוגל, נכנסים לוואלה, כותבים את, את השם של הבן אדם, כותבים את המונח ומקבלים מיד, מה לעשות עם זה, מה המצב של הדבר הזה. אז ככה זה התחיל, כלא רלוונטי, זאת אומרת כאוסף של מכתבים לא רלוונטיים. אחר כך האתר הזה התחיל להיות פופולרי, והתחילו לשלוח לי דברים שראיתי שהם כן, רלוונטיים, ובגרסה הנוכחית של האתר מופיעים מכתבים שההמלצה שלהם זה אפשר להעביר, לא להעביר ולכאן ולכאן. זאת אומרת, יש גם כן דברים, יש גם כן אימיילים שבהם העובדות אולי נכונות, אבל אני לא מסכים עם זה שבכלל צריך להעביר אותם. אז אני אומר, זאת אומרת, בכל מקרה, המטרה של האתר הזה הוא לתת כלי לאנשים להחליט החלטה רציונלית האם להעביר הלאה את, את המכתב הזה או לא.
וסיפרת על שני המקרים האלה, ככה עדיין יש לי צמרמורת מהאבא ואותו באמת אותה תרומה דם, ובעצם אתה עושה איזה סוג של עבודת גישוש, בלשות ממש, זאת אומרת, אתה הופך להיות בלש, אתה מתקשר, בודק, מאמת, זאת אומרת...
כן, זה מה שאני עושה. עכשיו, זה לא נורא מסובך. זאת אומרת, מה שקורה זה שבן אדם רגיל, שהוא לא חנן כהן שמפעיל את האתר לא רלוונטי עושה, הוא בדרך כלל מקבל איזושהי החלטה אם להעביר את זה הלאה או לא. בדרך כלל אנשים או שהם מוחקים את זה או שמעבירים את זה הלאה. זאת אומרת, אין להם מצב ביניים של קבלת החלטה. מכיוון שאני רואה את זה כמשימה אישית, זה בדרך כלל לא יותר מאשר הפעלת שכל ישר, שיקול של שכל ישר מה לעשות עם הדבר הזה, או להרים טלפון אחד או יותר. מקסימום שני טלפונים, ואני מגיע למקור הידיעה, ואני מאמת את זה, ואז אני כותב את זה, או חיפוש באינטרנט. זאת אומרת, הרבה מהמכתבים הם מכתבים שמתורגמים מאנגלית, אז אם אני מניח מה המקור של זה, אני יכול להכניס כמה מילות מפתח, ומיד למצוא את המקור באנגלית, ואז למצוא את ההתייחסות אליו. זה לא נורא מסובך.
אז בעצם אתה הופך את עצמך לסוג של מסנן או מנפה של, מידע כזה שהוא באמת לא רלוונטי. עכשיו, למה זה קורה? למה אנשים למשל ממשיכים לשלוח, אמרת, נתת את הדוגמה עם הבלון שזורקים בכיכר, אבל למה לשלוח מייל על ילדה כשזה אדם זקן עם תרומת דם? למה זה נעשה?
נחזור לאנשים. זאת אומרת, אנשים הם אנשים, ויש להם תחושות של חמלה. לדוגמה, בן אדם שמעביר הלאה אימייל על תרומה אדם, הוא חושב שהוא עושה מעשה טוב. הוא לא פועל מתוך טיפשות. באמת האנשים מאמינים שהם עושים מעשה טוב, שמעבירים את זה הלאה. גם כן פחד, אזהרות על וירוסים. כמה מאיתנו מקבלים את התיזהרו מהווירוס הזה הכי היום ונורא בעולם. אנשים מפחדים, עכשיו, מפחידים אותם, ואומרים, אני רוצה לעזור לאנשים אחרים, שגם כן ייזהרו בעצמם. עכשיו אני אומר, תעזבו את האימיילים על הווירוסים, יש לכם אנטיווירוס מותקן במחשב, הוא מעודכן, תמחקו את המכתבים האלה ואל תפחידו אחרים. זאת אומרת, גם החמלה, וגם הפחד, וגם תחושת הזוועה, זאת אומרת, אנשים מגישים זועזעים ו... יש אנשים שאוהבים ללכת לסרטי אימה, אז הם גם כן אוהבים לעשות את זה לאנשים אחרים. גם הומור, זאת אומרת,
הטבע
האנושי פועל פה בדיוק באותה צורה, ומה שאני מנסה לעשות זה יחד עם הטבע האנושי להפעיל גם כן שיקול דעת.
טבע אנושי אחר אולי.
אני נותן לאנשים כלים להשתמש, כלי לקבלת החלטה רציונלית.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך, חנן כהן, ישנם המון אימיילים כאלה, זאת אומרת, מה היכולת שלך? זה ככה טיפה בים, לא? לסנן, לעשות את הסינון הזה.
קודם כל, האימיילים האלה לא מגיעים כולם במכה אחת. כל פעם יש אחד אחר. עכשיו, זה מצטבר באתר, אז יש לי מאות באתר. כל פעם יוצא אחד חדש, אז אני מגיב על אחד חדש, וזהו. זאת אומרת, זה לא...
אז טוב, גם ציינו פה קודם, ונציין גם עכשיו, שכל האתרים שלך וגם האתר הזה הוא אתר חינם, זאת אומרת, לא עולה כסף להשתמש ולראות את כל הדברים האלה. אז הנה אנחנו כאן באולפן רשת א' בתוכנית מבוקר עד ערב, ולפני שנמשיך, הנה Lucy in the Sky with Diamonds, אבל זה לא הביצוע הרגיל שאנחנו מכירים, אלא לא הביטלס, אלא אנחנו נשמע כאן את The Black Crowes, הרובים השחורים. Somebody called you, you answer quite slowly, a girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green, towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes, and she's gone. Lucy in the sky with diamonds. רשת א', אנחנו חוזרים אליכם לאולפן, לכאן לתוכנית מבוקר עד ערב, ושמענו את לוסי, שחפה לה בשמיים עם יהלומים, ואנחנו חוזרים אליך, חנן כהן, האורח שלי כאן באולפן. ואני בכלל הגעתי אליך לא בגלל מחשבים, אלא בגלל עפיפונים. זה קצת עפיפונים עכשיו. אתר העפיפונים הישראלי, זה עוד אתר שאתה מפעיל, נכון?
כן.
וככה הופתעתי, פתחתי את אתר העפיפונים הישראלי, וחשבתי שאני אראה אתר קטנטן עם ככה קטעת מידע, מה כבר יכול להיות עפיפונים, ותשמע, יש שם מסתבר המון המון אירועים שקשורים לעפיפונים, והמון אנשים שמתעסקים עם עפיפונים, וסדנאות, ויומן עפיפונים, ומה אין באתר הזה. אז תסביר את מבול העפיפונים הזה.
טוב, אז... אם אנחנו פה כבר במקום שבו יש רוחב נשימה לדבר, אז קודם כל אני אגיד איך הגעתי לעפיפונים בכלל. אני בוגר בית ספר לאמנות קאמרה וסקורה, ולמדתי במסלול הצילום, ואפילו אחרי הלימודים הייתה לי תערוכה בגלריה, ואז החלטתי שזהו. כי בעצם האומנות היא סגורה בתוך גלריות, וזה בכלל מסלול של קידום שדורש, זה עולם, הבנתי שזה עולם שבו אני לא רוצה להיות, אבל מכיוון שאני בן אדם יצירתי ובן אדם יוצר, הגעתי איכשהו לעפיפונים, ואת היצירות שלי אני עושה על עפיפונים, ואני מעיף אותם במקומות שבהם נמצאים אנשים, אז אני לא מבקש כסף על זה, ואני לא מוכר שום דבר ממה שאני עושה. אבל אני מאוד מאוד נהנה מזה, זה גם לעשות דברים בידיים, זה גם לחשוב על מה לכתוב על זה. לדוגמה, יש לי עפיפון אחד הראשונים שעשיתי, הוא עפיפון שכתוב עליו איזה יופי. עכשיו, מה שקורה זה שאנשים באים ומסתכלים על עפיפון יפה, ואז הם אומרים איזה יופי. אז חשבתי לעצמי שבן אדם יראה עפיפון יפה, ירים את העיניים שלו למעלה, יגיד לעצמו איזה יופי, ואז בדיוק את המילים שהוא אמר לעצמו בלב, או לילד שלו או משהו כזה, הוא פתאום יראה כתוב על העפיפון, שזה מין חוויה כזאת, זה חוויה אומנותית, אבל שנמצאת במקום אחר לגמרי. ומכיוון שאני חי באינטרנט, אז אחר כך זה הפך להיות אתר שבו אני מראה את העפיפונים האלה. ואז התחלתי לרכז את המידע על העפיפונים בישראל ובעולם. יש חברות שעושות סדנאות עפיפונים, שמוכרים מוצרים לעפיפונים, וכל זה מרוכז שם. כמובן שאת כל זה אני מפרסם בחינם לקדם את זה. אין המון אנשים, זאת אומרת, יש המון אנשים יחסית למה שאת חשבת שיש, אבל אין המון אנשים. יש קומץ משוגעים שעושים דברים יפהפיים, עושים דברים מדהימים. בייחוד אני אזכיר את אלי ושולה שביט מירושלים, ש... הוא מהנדס באינטל, והיא מרפא בעיסוק, והם עושים עפיפונים בעבודת אפליקציה של תפירה של חלקים קטנים של עפיפונים, דברים יפהפיים, ייחודיים, שלא מכירים אותם בארץ. אם לאנשים מזדמן להיות בשפת הים, אז הם פתאום רואים עפיפון כזה, אולי יש איזשהו אירוע. אז זהו, שם אני מרכז את הדברים האלה, ושם אני מספר על דברים שאני עושה. כל הזמן מתקשרים אליי לעשות סדנאות עפיפונים, אז גם כן, אני לא עושה סדנאות עפיפונים, אבל יש איזושהי תוכנית שאני פיתחתי, תוכנית לעפיפון, שאפשר לעשות בעזרת שני דפי A3, קצת נייר דבק, נייר זנב קרפ וחוט, שכל אחד יכול לעשות בבית, וזה אף. ושם זה נמצא עכשיו. אם כבר דיברנו קודם על מחשבים, אני אחזור על משהו, אני אחזור לאותו דבר, אבל בצד של העפיפונים, העפיפונים זה לא דבר פשוט. הוא הרבה פעמים מתסכל. נניח סדנות, עפיפונים, עפיפון לא אף, אנשים עושים, זה לא אף לי. ועפיפון צריך לדעת איפה להעיף, וצריך איך להעיף, לדעת איך להעיף, וצריך שהוא יהיה מדויק בשביל שהוא יעוף, כי זה חוקי הפיזיקה פה. וזה משהו שהוא דורש הרבה, גם כן מודעות, זה לא משהו שעושים כזה כלאחר יד, אבל זה משהו שהוא מאוד מאוד מתגמל, והוא מאוד מאוד כיפי בכל צורה אפשרית. והוא לא רק לילדים.
הזכרת את העפיפון שעושים גודל A3, שהוא קצת קטן, ומה הגודל של העפיפונים שאתה בונה?
עפיפונים שאני בונה, הגדולים ביותר הם בגובה של 2.5 מטר.
גדולים מאוד.
גדולים מאוד.
צריך, איפה אתה בונה אותם? זאת אומרת, בבית?
עם מכונת תפירה, וזה מקלות. זה לא מקלות שקונים בחנויות האלה. זה לא בעיה. זאת אומרת, הגודל שלהם הוא ממש לא בעיה, ויש עפיפונים בהרבה הרבה הרבה יותר גדולים שבונים בארץ.
ומה התדירות שאתה מעיף אותם? זאת אומרת, צריך תנאי מזג אוויר מסוימים?
צריך לרדת לים למשפחה, ובזמן שהם בונים ארמונות בחול, אני הולך ומעיף את העפיפון, ומדבר עם האנשים, ועושה דברים, ונהנה מהחיים.
ולא ציינו, זה גם מופיע באתר, אז אני מרשה לעצמי לציין שיש לך גם 3 ילדים, נכון?
כן.
זה בטח, זאת אומרת, הם נכנסו גם לתחביב הזה של העפיפונים? לא?
לא, זה משהו שאני עושה, זה משהו שלא הם עושים. אני עשיתי לבת של עפיפון והיא נהנית להעיף אותו, אבל מעבר לזה, לא, יש להם את העניינים שלהם.
אז אני חושבת שככה עברנו ככה קצה המזלג פחות או יותר על כל האתרים והחומרים, למרות שיש באמת המון המון לקרוא בתוך החומרים. יש כל מיני כתבות ורשימות שאתה מוסיף, למשל אני רואה כאן באתר של שתיל, נדמה לי, נכון? גם את יומן שתיל שהזכרת, וגם כותרות השינוי החברתי, רשימות, המון המון דברים, נכון?
כן.
בסדר גמור. אז הזכרת את העפיפון שכתוב עליו איזה יופי, אז אני אומרת לך בחזרה איזה יופי.
תודה רבה
שבאת לכאן לאולפן, ואפשר פשוט לגלוש ולמצוא את כל החומרים באתרים שלך באינטרנט. מה הכתובת המרכזית של האתר שלך?
info.org.il. אבל אני חושב שהכי פשוט, אם אתם מכירים כל מנוע חיפוש, תכתבו חנן כהן, תכתבו לא רלוונטי, תכתבו עפיפונים, לא צריך לזכור כתובות, צריך לזכור מילות מפתח, פשוט מכניסים ומגיעים לשם.
אז בוא נזכור חנן כהן, זה השם שלך, ושוב, גם הרבה עצות על גלישה ועל שימוש במחשבים, אני הולכת להשתמש בזה.
אני שמח.
ואני בטוחה שהרבה מאזינים זקוקים ורוצים עצות שכאלה. אז שוב, תודה רבה, חנן
תודה
כהן,
לאחרונה.
אחי כאן באולפן. אנחנו כאן, סיימנו עוד תוכנית של מבוקר עד ערב, צביקה בשבקין ליווה אותנו לביצוע הטכני, אני רונה גרשון, ואנחנו נסיים עם עוד צלילים של הביטלס, והפעם ישירו Across the Universe, עוד גרסה של קאבר. תודה לכם, מאזיני רשת א'.
NMC כאן נציג, המיטב של נורית גלרון, אוסף כפול חדש. מיטב שיריה הידועים והאהובים ביותר. יש לי סימפתיה, עץ השדה, ידוע.